עוד שיר קטן. נקבצו עליי ידיי ומחשמלי ופרצו פרצו חומות מגדלה ותימו ותימו כל השמנים יום ראשון, נר ראשון, חנוכה, תפשין, עין וב. אז אנחנו נאמר כמה דברים על חנוכה, על האור של חנוכה. אז יש לנו, כן, חכמים, חכמי תורה שבעל פה, נתנו לנו מתנות גדולות, נתנו לנו שני מועדים דרבנן, שני זמנים דרבנן, מעבר לשלושת הרגלים. כן, יש לנו את שלושת הרגלים שהם מהתורה. יש לנו את פורים ואת חנוכה. זה ההבדל הגדול בין האור של החגים דאורייתא לבין האור של החגים דרבנן. זה בולט מאוד. שהחגים דאורייתא הם האור שהוא אור מאוד גדול, אור שהוא באיזושהי מידה מעבר לכלים קצת של העולם הזה. מדובר על הערה שהיא בהתארות הדלעילה באופן כללי, ומדובר על הופעה של, כן, על מועדים שנקבעו, על ניסים ונפלאות. כשהבסיס זה מתחיל מיציאת מצרים, וכל מה שנמשך מיציאת מצרים, והחגים שהם מהתורה, הם בוודאי המשיכו להעיר, בוודאי כל ימי בית ראשון, כל עוד שיש נבואה, אז בוודאי זה אור מאוד מאוד גדול, שכשאנחנו מתקרבים, כשאנחנו מגיעים לחגים דאורייתא, אנחנו מרגישים את האור הגדול. טוב, עכשיו כשאנחנו בזמן של חורבן, בזמן שאין לנו השראת שכינה מלאה, אז בוודאי שהזמנים שהכי הכי אנחנו מרגישים את הפער בין מה שהיה צריך להיות לבין מה שאנחנו נמצאים בפועל, זה בחגים דאורייתא. כן, הברכה בתפילה שיש בה, אני חושב, הכי פער בין איך שהיא נאמרה כשבית המקדש היה קיים לבין איך שאנחנו אומרים אותה היום, זה ברכת העבודה, שזה שם אנחנו אומרים את היעלה ויבוא, שבזמן שבית המקדש היה קיים, זה ממש היה חלק מברכות ההודעה. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על זה שאנחנו עובדים לפניו, שאותך ביראה אנחנו עובדים, וזה. והיום, כשאתה אומר את ברכת רצה, זה נראה לך שאתה אומר את זה יותר כברכת, כברכה שיש בה יותר בקשה. ובאמת, זה הפער הגדול בהרגשה הזאת, במציאות הגדולה הזאת של הנוכחות האלוקית הגלויה, שזה העניין של שלושת הרגלים, השם שאנחנו נראים בפני הקדוש ברוך הוא, והשם רואה אותנו ואנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא. כל המציאות הזאת זו המציאות המופלאה של החגים דאורייתא, שהיום אין לנו, אנחנו עוד באמת שאין לנו, הרבה ממנה אין לנו היום. ברוך השם, אנחנו בתקופה שלאט לאט חוזרים גם לדבר הזה, אבל כל עוד שאין לנו מקדש, אז בעצם את עיקר האור אין לנו בחגים דאורייתא. ובאו חכמים, והקדוש ברוך הוא משגיח עלינו, והם רוצים לה, כן, תקנו לנו חגים, והראו לנו שנכון שאין לנו את הזמנים דאורייתא, וממילא גם לא שייך לתקן ימים של ביטול מלאכה, של שביתה ממלאכה כמו החגים, אבל יש לנו פורים ויש לנו חנוכה, ששניהם זה זמנים שבהם אנחנו מתמלאים בהודעה לקדוש ברוך הוא, שאף בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם, להפר בריתי איתם, כמו שחז"ל דורשים את הדברים האלה על ארבע המלכויות, שגם כשלא הקדוש ברוך הוא המלך, ואין את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם, ונראה כביכול שיש נוכחות של מלכויות אנושיות בעולם, זה בנוגע לעולם, בנוגע לגויים, בנוגע לישראל, זה לא ככה. ישראל, גם במצב של, של ארבעה מלכויות, הקדוש ברוך הוא, אנחנו תלויים בקדוש ברוך הוא. בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא זה שדואג לנו והקיום שלנו, הוא קיום שגם במצב של האסתר הוא קיום מיוחד, הוא לא קיום טבעי, הוא לא קיום גוי, הוא קיום שקשור לדו-שיח המיוחד שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז זה הזמנים המיוחדים האלה של פורים ושל חנוכה, שני מועדים שחכמים שתקנו לנו בתוספת למה שהיה חגים דאורייתא, וברור שהימים האלה הם ימים שהם יותר קרובים לנו. איזושהי מידה כשאנחנו מגיעים לפורים ומגיעים לחנוכה, אנחנו יותר מרגישים שאת כל האור של הימים האלה אנחנו יכולים להרגיש, לחוש. זה לא איזה משהו רחוק, זה זמנים שהם תוקנו למצב שלנו עכשיו, למצב הזה שאנחנו כן, לא נמצאים במצב של נבואה, לא נמצאים במצב של נוכחות אלוקית כל כך, זה הזמנים האלה של פורים וחנוכה. מה ההבדל בין פורים לחנוכה? אז בסדר, היה מספיק לעשות חג אחד. למה צריך שני חגים? כאילו, למה צריך גם את פורים, גם את חנוכה? אולי היינו מסתפקים רק בפורים. כי וכי פורים לכאורה היינו בגלות. ואם אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שאפילו באסתר הסתיר של פורים, בגלות, הקדוש ברוך הוא כן שומר על גחלתם של ישראל, ובסופו של דבר הדו-שיח העיקרי שישראל צריכים לנהל זה לא מול החשברוש, ולא מול משתי החשברוש, אלא מול הקדוש ברוך הוא. זה הלימוד הגדול של מגילת אסתר, שעיקר הדו-שיח זה לא עם המלך החשברוש, אלא עם מלכו של עולם. אז אם זה בגלות ככה, אז גם אם אנחנו, אז על אחת כמה וכמה, בזמנים שאנחנו לא זוכים לגאולה עוד שלמה, עוד אין לנו נבואה, עוד אין לנו קודש קודשים ומקדש בית תפארתו זה, אבל אנחנו בכל אופן נמצאים בארץ ישראל, וחנוכה נמצאים כבר במצב שאנחנו בארץ ישראל, ויש איזשהו שלטון. אז מה צריך שם? גם צריך את חנוכה. מספיק, היה מספיק שיהיה פורים. גם כן, יש פה גם איזושהי קצת סתירה, או צריכים קצת להתבונן, שמחד אנחנו בוודאי יודעים שקדושת פורים, האור של פורים הוא יותר מאשר חנוכה. כן, ופורים זה יום שנקבע למשתה ושמחה, וחנוכה זה לא בדרגה של משתה בשמחה. נכון, הרמב״ם קורא לזה ימי שמחה, אבל גם הרמב״ם עוד זה לא משתה בשמחה. וגם ברמב״ם אובן פשוט נאמר, אם ניקח למשל את הנושא הזה של האם יש אבלות, בחנוכה כולה אלמה לא פליגי שיש אבלות בחנוכה. אם מישהו אבל, אז אין איזושהי מצוות שמחה, לא יודע, יכול להיות שלפי הרמב״ם באמת אין אבלות בחנוכה גם, אני לא נראה לי, למרות שהרמב״ם קורא לזה ימי שמחה, אז לפי הרמב״ם באמת, אז לא יהיה דיני אבלות, לא יהיה תקנת אבלות, אני צריך לבדוק את זה מבחינה הלכתית, מה שיטת הרמב״ם בנקודה הזאת, אבל בוודאי הלכה למעשה זה לא ככה, בחנוכה אין ספק שכל דיני אבלות הם תקפים, ולעומת זאת פורים. לפחות לפי איך שהרמה פוסק, אין אבלות בפורים. ואנחנו, בוודאי שיש דברים מסוימים שפורים, כל מי שעובד בפורים לא רואה סימן ברכה. אז נכון שיש אין איסור מלאכה ממש כמו דאורייתא, אבל יש את הצדדים כאלה של זה, ויש לנו בחינה שיש מגילה, והתורה, שהמגילה הפכה להיות חלק מהתורה שבכתב, זה דברים שניתנו להיכתב, כאילו זה מדרגת ביניים, זה משהו שהוא כן בחינה קצת של תורה שבכתב, אז ודאי שפורים יש בו משהו שהוא יותר גבוה מחנוכה מצד אחד. מצד שני אנחנו רואים שחנוכה יש בו משהו שאין בפורים, שבפורים אנחנו לא אומרים הלל, וחנוכה אנחנו אומרים הלל. בכלל זה דבר מופלא. אני כל פעם כשאני מגיע לחנוכה זה מרגש אותי מחדש. ששמונה ימים אומרים הלל שלם, זה דבר שאני לא הייתי מתקן ככה. כלומר, ממש אני לא הייתי מתקן ככה את התקנה הזאת. זה דבר שדורש מאיתנו התבוננות והתלהבות. לא מדובר על מנהג הלל, מדובר על הלל שלם. כן? אין, גם בסוכות שאומרים שמונה ימים, זה בגלל שיש לך סוכות ושמיני עצרת, זה שני חגים. ופה, על נס אחד, על כן, זה שמונה ימי, ימים של אמירת הלל, זה משהו מופלא. זה משהו שצריך להתלהב מזה, כן, מהדבר הזה שיש שמונה ימי הלל. אז זה הדבר הזה לא נמצא בפורים. אז נראה.
יש דעה שקריאת הזוהר,
קריאת הגילה הזוהר. בסדר, גם מי שאומר, קריאת הזוהר הללה זה הלל מצ'וקבק. זה הלל בצורה של מגילת אסתר. זה לא הלל בצורה של הללויה, הללו עבדי השם. הודו להשם כי טוב כעולם חסדו. מה יש לך פסוקים כאלה במגילת אסתר? הודו להשם כי טוב כעולם חסדו. אלי אתה ועודק על הער עומקה. כן, יש לך כאלה פסוקים במגילת אסתר? אין, זה הכל באסתר כזה. בסדר, קריאת הזו הללה. אבל זה הלל נסתר. זה לא הלל גלוי כמו הלל שאתה אומר בניגון ובשירה, שאתה אומר את ההלל. כן? אז באופן פשוט נראה שהסברת הדברים היא פשוטה. שבפורים, עיקרו של פורים הוא הכוח ההישרדות של עם ישראל מול כוחות רשעה עצומים. כלומר, פורים זה באמת משהו מופלא, שהרע הוא מאוד מאוד עוצמתי, הרע הוא בצורה של אמן, וזה, והוא חוטף על הראש, למרות שעם ישראל אין לו שום כלים להחטיף לו על הראש. כלומר, זה משהו מופלא, שבמאבק הזה שבין הטוב ובין הרע, הרע מתקלה, הרע לא מצליח לעמוד מול ישראל, ואז השמירה על עם ישראל, הסגולה של ישראל היא כל כך מופלאה, שהרשעה זה אז מבחינת ביטול הרשעה, מבחינת הטיפול ברשעה, אז בוודאי שפורים הוא יותר גדול מחנוכה. כן, לטפל ברשעה במצב של גלות, ולטפל ברשעה בצורה של אמן, זה בוודאי יותר ממה שפורים, אז מאשר חנוכה. אז זה הצעד שיש בפורים יותר מאשר בחנוכה. אבל בפורים זה לא זה שעם ישראל הוא מתקדם, מפתח משהו בתוכו. הוא מפתח בתוכו את זה שהוא לא עלה נידף, שהוא לא צריך לפחד מהגויים, כן? שנפל פחדם על כל היהודים. זה מה שעם ישראל מפתח, שהוא יכול להיות, לשרוד. הוא יכול זה ושאף אחד לא יאיים עליו. זה הדבר שהתפתח בפורים. אבל זה לא זה שעם ישראל קונה נכסים רוחניים חדשים. אין חידוש בפורים. כאילו אין חידוש חוץ מהתודעה הזאת, או חוץ מההתבוננות הזאת, הציורים האלה, שאנחנו עם שמסוגל לעמוד מול כל האמנים, מול כל הדברים שהם כאילו זה, במצבים הכי כאילו של ההסתר זה, לא יצליחו, לא יצליחו עלינו. זה פורים. חנוכה. חנוכה זה משהו אחר. חנוכה זה שאתה, אחרי הכל, אתה מוסיף אור. נכון? אתה לא מוסיף אור של שמש. זה לא נבואה הזה. אבל אתה מוסיף נרות. אתה מוסיף אור. אתה חוזר לבית המקדש. אתה מדליק נרות. בית שני, יש בו דברים. בסופו של דבר, הבסיס של תורה שבעל פה, זה בימי בית שני, זה חנוכה. בסופו של דבר, זה לא מועד שנקבע על אסור מרע יותר, אלא חנוכה זה באמת זמן שנקבע על משהו שנוסף, על משהו שנוסף לנו, בחנוכה נוסף לנו משהו, כן? נוסף האור, האור בצורה הזאת של הנרות, לא משנה, אבל נוסף. זה חנוכה. אז מבחינה הזאת, יש פה איזה חידוש, אפשר להגיד הלל, כאילו, ההלל מבטא את הדבר הזה, שהעולם מקבל משהו שהוא לא נמצא בו בטבע, אלא אור שהוא מעבר לטבע. אור שמאיר את העולם הטבעי, כן, ויש תוספת לגילוי של האור האלוקי בצורה חיובית, וזה חנוכה. זה החנוכה, זה האורות של חנוכה. כן, שאנחנו כל כך, כן, אדם מדליק נר, צריך להסתכל על הנר, באמת להתבונן מה, על הדבר המופלא הזה שנוסף לנו. מכוח חנוכה, באמת יכול להיות שאחרי כן היכולת להוסיף עוד אור, היא באמת לא נשארת רק לזמן היותנו בארץ ישראל, אלא זה משפיע גם כשאנחנו בגלות. כלומר, כשירדנו מארץ ישראל, אחרי חורבן בית ראשון, ונסתם המעיין של הנבואה, והגענו לפורים, נסתם המעיין של האור. ואז, כשלב ראשון, זה מה שנקרא מלחמת מיננה, זה פורים. שלא יצליחו להשמיד אותנו. זה הדבר הראשון, אנחנו מחזיקים מעמד זה. שלב השני, מחנוכה, מתחילים לחזור אל האור, כן, לאט לאט חוזרים אל האור, עוד קצת אור, עוד זה, ויכול להיות שחנוכה הוא אחרי הכל נמשך גם בגלות. כלומר, אחרי שזכינו לאור של חנוכה, אז כבר גמרנו, מפה אף אחד לא יעצור אותנו. וגם אפילו שנהיה בגלות, אנחנו כבר כל הזמן הולכים עם פורים וחנוכה ביחד. וכל הזמן יש תוספת ותוספת 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 של אור. נכון, זה טיפין טיפין, חנוכה הוא עניינו זה הטיפין טיפין. זה הקימה קימה, זה הנרות הקטנים, כן? אבל יש משהו בנרות הקטנים שאולי אין בשמש הגדולה, כן? יש משהו, יש איזשהו ערך מוסף באור של חנוכה, שאולי לא, אין אותו באור הגדול שהיה בבית ראשון. זה מה שאנחנו צריכים להתבונן, שיש משהו באור של חנוכה שאין באור הגדול. אנחנו עוד שנייה נסביר את זה קצת. אז זה באופן בסיסי ההבדל בין חגים דאורייתא לחגים דרבנן, ההבדל בין פורים לבין חנוכה. אנחנו נגיד שתיים, שלוש רעיונות סביב העניין הזה של מחלוקת בית שמאי ובית הלל. כן, האם האור בחנוכה אנחנו מבטאים אותו בצורה של מוסיף והולך, או של פוחד והולך. כן, יש איזה דבר שמפריע לי. בדרך כלל אנחנו רגילים שהיום הראשון של החג, אתה מגיע בפסח, היום הראשון זה הפגזה. כן, זה האור הכי גדול, זה. בסדר, אחר כך יש עוד שבעה ימים לעכל את ההפגזה הזאת. זה ככה בפסח. וגם בסוכות יש בכל אופן משהו שהיום הראשון זה הפגזה. זה היום הראשון, זה היום היחיד שיש לך, אתה נוטל ארבעה מינים מדאורייתא. כלומר, תמיד אנחנו רגילים שהיום הראשון זה, אז דווקא מהבחינה הזאת הייתי מזדהה עם בית שמאי. היום הראשון זה הפגזה, שמונה נרות. כן? אבל כנראה זה מהותי מה שבית הלל אומרים, שבחנוכה זה לא עובד ככה. חנוכה זה לא חג של הפגזות. חנוכה זה חג של לאט לאט, שהדברים נקלטים אצלנו לאט לאט, וזה הבחינה הזאת של המוסיף והולך. אז מה שאני רוצה בעיקר, מה שאני רוצה להגיד, זה שתי רעיונות סביב העניין הזה של מחלוקת בית שמאי בית הלל, שזה מחלוקות שהן קשורות לדברים שהתחלנו להסביר על העניין הזה של מה זה חנוכה. אז הדבר הקלאסי שרגילים, הדבר הקלאסי שרגילים לומר במחלוקת בית שמאי בית הלל, כן, הקלאסיקה של המון המון, בכל מיני צורות אומרים את הדבר הזה, זה גם אדמו"רים וגם דרשנים, זה אומרים את ההבחנה, את זה. אז קודם כל, בעצם הם מדברים על הדבר הזה ש... בית שמאי ובית הלל, הם לא נחלקו שניהם שיש סוג עבודת השם של פוחת והולך, ויש סוג עבודת השם של מוסיף והולך. גם בית הלל מודיעים שיש את הסוג עבודה של בית שמאי, וגם בית שמאי מודיעים שיש סוג עבודת השם של בית הלל. כן, שניהם מודיעים לדבר הזה, הם רק נחלקו, והעובדה, בית שמאי אומרים, הנה, יש את העבודה הזאת בפרי החג. ובוודאי שיש את העבודה הזאת של בית הלל, ומעלים בקודש והם מורידים. כלומר, אנחנו, הם לא חולקים על הדבר הזה שיש סוג כזה דבר. הם רק נחלקו מה התקנה של חנוכה. כאילו, בחנוכה מה הדבר היותר דומיננטי? האם היותר דומיננטי זה הצורה של אור שהוא פוחד והולך? או צורה של אור מוסיף והולך. אז הקלאסיקה מדברת על הדבר הזה, ובעצם שניהם, גם בית שמאי וגם בית הלל, הם אפילו מודים אחד לשני. רק אם רק נחלקו בתקנת הנרות, מה יותר לבטא. אבל יש, ואז באופן פשוט, הרוב הסבירו, אני לא חושב שאני אגיע להסבר הזה, אבל יש הסבר מהפכני שאומר לא ככה, אבל ההסבר הפשוט הוא, שמבחינת עבודת השם, סדר עבודת השם, זה בנוי בצורה כזאת של בית שמאי ואחרי כן בית הלל. זאת אומרת, זה בנוי בצורה כזאת שאם היה אפשר לקבוע 16 ימים חנוכה, כן? אז זה היה בנוי, אז איך זה היה? זה היה קודם כל בית הלל ואחרי כן בית שמאי? או זה היה קודם כל בית שמאי ואחרי כן בית הלל? אז הנחת היסוד של רוב הפרשנים, רוב ההסברות זה שאם היינו קובעים 16 יום, כאילו, קבעו שמונה ימים, מה אפשר לעשות? אז אתה צריך להחליט או בית שמאי ובית הלל. אבל נניח, אם היינו, עכשיו אנחנו בזמן הגאולה, ואפשר להוסיף עוד ימים, נוסיף עוד ימים, ימים במגילת תענית, ונעשה 16 ימים חנוכה. אז איך זה יהיה? כי נעשה 16 ימים, אבל עדיין נעשה גם בית שמיים וגם בית הלל. כן? כי כל אחד מודה לדבר הזה, אז ודאי נעשה גם בית שמיים ובית הלל. ואיך יהיה הסדר? אז הרוב יגידו שהסדר הוא שקודם כל נעשה כמו בית שמיים, נתחיל בשמונה ימים, נתחיל בשמונה נרות, נרד לאחד, ובאחד נעלה עוד פעם לשמונה. זה יהיה הסדר. ככה הרוב יסבירו. יש לי הסבר שבאמת אומר לא ככה. אז, אבל אני לא חושב שהיום נספיק להגיע, שאם יהיה 16 יום, אז הצורה יהיה שקודם כל בית הלל ואחרי כן בית שמאי. כן, זה הסבר מאוד יפה שגם אפשר לבוא ולהגיד. אבל אנחנו הולכים עכשיו על ההסבר שזה יהיה בצורה כזאת שקודם כל בית שמאי ואחרי כן בית הלל. והקלאסיקה מה אומרת? הקלאסיקה אומרת שבית שמאי אומרים שעיקר האור של עיקר האור של חנוכה זה כנגד הרע. כלומר, אתה צריך להתמודד מול הרע, וביום הראשון יש הרבה רע, ואז אתה צריך וביום השני יש פחות רע, וביום השלישי עוד פחות רע, וזה, וככה אתה הולך ופוחת, אתה שר מרע. כן, שהעניין של בית שמאי זה להתמודד מול הרע. ובית הלל מדברים על לעשה טוב, לכן זה מוסיף והולך. זה הסברה קלאסית. הסברה הקלאסית הזאת, היא, בוודאי הרבה מסבירים אותה, אז אי אפשר לברוח מזה, אבל אני לא מסכים לה, לא מסכים להסביר את זה ברמה הרגילה הזאת. זאת אומרת, לא מקובל עליי לבוא ולהגיד שיש כאלה שתופסים את חנוכה כשהעניין של חנוכה זה רק סור מרע. לא מקובל עליי. כלומר, ודאי שחנוכה זה לא זמן של רק סור מרע. איך יכול להיות? אתה מדבר על הדלקת נרות. אתה יכול לדבר שהנרות זה רק סור מרע? הנרות מוסיפים אור. זה לא יכול להיות בשום פנים ואופן הדבר הזה שמדובר רק על סור מרע. במיוחד לא על מה שהסברתי. שפורים זה כבר, אם כבר, אז הייתי מרביץ על פורים מבורטים על סור מרע. על שבירת קליפת המן וכו' וכו' וכו'. על חנוכה לא הייתי אומר שזה המרכז, המרכז זה הסור מרע. אבל באמת אין מה להתחמק. כמעט, הייתי אומר, אני בייקתי את זה עכשיו, המון 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 פרשנים ראיתי הלכו בכיוון הזה שבית שמאי, זה מדבר על הסור מרע. אז הסברת הדברים, אפשר להגיד את זה בכל מיני צורות, אני מביא את זה באיך שהשם משמואל אומר זאת באחד מהתורות שלו, שבאמת זה פשוט. שעיקרו של חנוכה, זה הרווח שיש לנו מכך שנפגשנו עם היוונים. כלומר, אתה נפגש עם המן, אז אתה צריך פשוט מאוד לזרוק אותו לפח זבל. כן, אתה צריך לזרוק אותו ולמחות זרו של עמלק. אתה נפגש עם אחשוורוש, אז צריך שם להתבונן, אבל אם נגיד אחשוורוש מבטא את העניין הזה של התאווה, גם את התאווה אפשר לגאול, אבל זה בסוף רק. כאילו, זה לא פשוט לגאול את התאווה. אתה נפגש עם יוון, אז יוון באמת מלאים חוכמה. מלאים חוכמה אנושית, מלאים איזושהי רוח אנושית. אז באמת, זה נכון שכשהוויכוחים של החשמונאים, בתקופת החשמונאים זה עוד לא שהפילוסופים שלטו ביוון. אבל מדובר על עם שיש לו שורשים תרבותיים שמובילים אותו לזה שהצד של הכישרונות האנושיים, הם מצליחים לבוא לידי ביטוי. והעניין בחנוכה זה באמת הפגישה שאנחנו נפגשים עם החוכמה והכישרונות האנושיים, לגייר אותה. כי אנחנו צריכים ליפת אלוקים ליפת, וישכון באוהלי שם. זאת אומרת, אנחנו באמת צריכים, זה, אנחנו, העניין של חנוכה, זה לקחת את הדברים של יוון, ולגייר אותם ולהכניס אותם לתורה, ולשאבל אותם אל התורה ואל הקודש, וזה העבודה של חנוכה. אלא מה? היוון כשלעצמו, הוא בסופו של דבר נהפך להיות קליפה. כלומר, אם אתה לוקח את החוכמה האנושית בלי המידות הישראליות, בלי הצניעות, בלי ענווה, בלי רחמים, אז החוכמה האנושית נהפכת להיות לך לרועץ. למה היא נהפכת להיות לרועץ? בגלל שברגע שהאדם יש לו חוכמה, אז זה יכול, אז הוא מתחיל להיות הרבה יותר נוכח, הוא מחשיב הרבה, הוא מחשיב את עצמו הרבה יותר, ואז הוא מלא גסות רוח, הוא מלא גאווה, הוא מלא חיצוניות, וזה בסופו של דבר מה שיוצא מחוכמת יוון, כשהיא חוכמה שלא באה עם המידות הישראליות. העבודה של חנוכה היא באמת, אנחנו באמת במצב כזה שכבר אין לנו נבואה, ואנחנו צריכים להיפגש עם אור בכלים אנושיים, אנחנו צריכים להיפגש עם אור מוגבל, עם אור מצומצם, עם אור שנובע מהמאמץ האנושי להדליק את האור, להופיע את האור. זה צורת האור של חנוכה, אבל הדבר הקריטי בחנוכה זה באמת שזה לא יישאר חוכמה חיצונית, שהדברים שגורמים לחוכמה להישאר חיצונית, אותם באמת להתמודד ולהפוך את החוכמה הזאת לחוכמה פנימית, לחוכמה אלוקית, כן? לחוכמה שהיא חלק מהגברת הנוכחות האלוקית. כלומר, החוכמה האנושית, איך אנחנו מצליחים לקחת את הכישרונות האנושיים ולגייס אותם לריבוי נוכחות אלוקית ולא לריבוי נוכחות אנושית. זה העבודה של חנוכה. זה העבודה של חנוכה. והעבודה הזאת, זה נעשה על ידי נר, על ידי הנרות חנוכה. והנר יש לו שני כוחות פעולה. הנר הוא גם שורף והוא גם מאיר, הוא גם שורף וגם מחמם. בית שמאי אומרים שעיקר מה שאנחנו מסתכלים על הנר זה על כוח השריפה של הנר, כן, מה שהנר יש לו כוח לשרוף. בית הלל אומרים אתה בעיקר מה שמסתכל על הנר זה מה שיש לנר כוח להאיר, לחמם, להעיר. אז כשאתה בא להתמודד עם הגסות רוח, יש שני דרכים איך מתמודדים עם הגסות רוח. יש דרך של התמודדות עם הגסות רוח, שהאדם אומר, כן, מה זה הגסות רוח? הגסות רוח זה שבן אדם הוא מנחיח את עצמו, כלומר הוא מדגיש את הנוכחות האנושית, וזה גורם לביטול הנוכחות האלוקית. איך אתה מתמודד מול הגסות רוח הזאת? יש שתי דרכים מאוד פשוטות. או שאתה מתבונן על כמה, על שפלות האדם, על כמה האדם הוא לא יכול להיות, הוא מלא, מלא מגבלות, מלא מלא חולשות. מה שאתה חשבת אתמול כנכון, מחר יבוא מישהו ויוכל לך, זה לא נכון, כמה אנחנו קצרי רואי וכו' וכו'. כלומר, הדרך האחת להגיע לזה שזה, שהנוכחות האנושית לא תדחוק את הנוכחות האלוקית, שאתה רואה כמה הנוכחות האנושית, כשהיא עומדת לעצמה, היא פגומה, היא לא, באמת האדם הוא לא שלם. כמה חסרונות יש באדם? זה דרך אחת. לשרוף את המחשבה הזאת של האדם שהוא, יש בו שלמות. זה הדרך אחת להתמודד עם זה שהחוכמה בסופו של דבר, האדם ירגיש שהוא צריך להיות תלוי בקדוש ברוך הוא, מחובר לקדוש ברוך הוא. זה דרך אחת. והדרך השנייה היא שאתה, במקום להסתכל על כמה באדם יש חולשות, תסתכל כמה הקדוש ברוך הוא גדול, להתבונן בגדלות הקדוש ברוך הוא. זה הדרך של בית הלל, כן, שאתה תתבונן על הגודל האלוקי, וממילא, ככל שאתה מגדיל את הגודל האלוקי, אז אתה יותר משתוקק וצמא לזה שהחוכמה שלך תצטרף לעשיית הנשמה האלוקית. אתה אמיתי או לא? או שאני סתם דורש דרשות? מה? לא בסדר, מצולם, אבל אני צריך להרגיש שאתה אמיתי. אז הוא אומר את זה בצורה מאוד יפה, השם ישמואל, שהדרך הזאת של בית שמאי, שהיא, כלומר, אז מה שאנחנו אומרים, אנחנו אומרים כזה דבר. אין ספק שחנוכה עניינו זה להוסיף חוכמה, להוסיף אור. אין ספק, בין לפי בית שמאי ובית הלל. רק האור הזה הוא צריך להיות אור טהור. הוא לא צריך להיות אור טמא. כן, כשהיוונים מטמאים את השמנים, השמן זה הביטוי לאור, הטומאת השמנים, איך הם מטמאים? מה, רק בגלל שהם נוגעים? לא, הכוונה שהמידות היווניות, הטומאה המידותית שלהם, זה מה שמטמא את החוכמה שלהם. כן, זה מה שגורם לזה שהחוכמה שלהם מביאה לדברים דפוקים בעולם. אז זה, ואנחנו צריכים בחנוכה לעבוד על לטהר את השמנים, כן, לטהר את השמנים. אז העיקרון הוא שטהרת השמנים היא על ידי הפח שמן של הכהן גדול. החיבור של החוכמה אל קודש הקודשים. ככה המהר"ל, נכון? מכירים את המהר"ל? בנר מצווה ככה הוא מדבר על הדבר הזה. שחיבור החוכמה לאור האלוקי. זה החותמו של הפח שמן וחותמו של כהן גדול. זה העיקרון. איך אתה עושה את הדבר הזה? למה אתה, איך אתה עושה את הדבר הזה שיהיה לך את הצימאון לחיבור האלוקי? או מצד מה שאתה מבין שכשאני לעצמי מה אני, כן? שאתה מבין שאתה תתנתק מהקדוש ברוך הוא, אז ככה זה ייראו הדברים, אתה מצ'וקמק, ואתה, כן, זה. או שאתה מתבונן על גדלות הקדוש ברוך הוא, וזה מה שמביא לך את הדבר הזה. אז בית שמאי הלכו בדרך של להתבונן על החסרונות שיש בבן אדם, במגבלות שיש לאדם. אז הדרך הזאת צריך ללכת בדרך של פוחת והולך. זאת אומרת, זה מסוכן להגזים עם הכיוון הזה של שהאדם רואה כל הזמן את המגרעות שבו. כי זה מאוד מצרני למידת הייאוש, כן, לתכונה הזאת שהאדם יכול להגיע לייאוש או ליסוד האפר. כן, זה דבר שהוא מסוכן כזה. אז לכן בית שמאי, הם חייבים לבוא ולהגיד את הדבר הזה, שביום הראשון, כשאתה נפגש בהתחלה עם היוונים, אז אתה חייב להשקיע המון אנרגיה של 8 נרות ששורפים את ה את ה את הגסות הזאת, ו8 נרות שמראים את הדבר הזה שלא להחשיב את עצמך, כן? וזה זה ביום הראשון אתה צריך להפעיל המון 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 אש שורפת, כדי שזה כדי שלא שהחוכמה הזאת היא לא תדפוק אותך, שהחוכמה הזאת לא תטמא אותך. אחרי שעשית את העבודה הזאת, אז ביום השני תוריד קצת את הגז מהכיוון הזה. כי כבר אתה עשית כבר חלק מן העבודה, אז כבר, אז אתה כבר, זה חוכמה פחות 100, אתה יכול להפעיל רק 7 נרות, זה כבר מספיק. וזה. וככה כל יום אתה מתקדם בזה, עד זה שאתה מגיע לזה שמספיק קמצוץ מהיסוד הזה של שפלות האדם. כן, אתה צריך, השאיפה שלנו להגיע לנר אחד, מה הכוונה? למה בסוף אנחנו מגיעים לנר אחד רק? כי תמיד אנחנו צריכים לזכור את הדבר הזה, את את השפלות הזאת של האדם, את המגבלות של האדם, אבל זה לא צריך להיות משהו גדול, חזק, זה לא צריך לתפוס נפח מאוד גדול, כלומר, אלא זה צריך להיות במידה הקטנה הזאת. כן, בשמינית שבשמינית זה צריך להיות העמידה הזאת. וזה ככה, זה הכיוון של בית שמאי. שבית שמאי אומרים שחג חנוכה זה ימים שיש בהם סייעתא דשמיא לטהר את הנפש מהחשבה העצמית. ואתה, כל יום בחנוכה אתה יותר משתחרר מהדמיונות של הגסות רוח, אז לכן אתה צריך פחות להפעיל את את הכוח הזה. ובית הלל מוסיף והולך. בית הלל, כשמגיעים לנר השמיני, אין הכוונה רק שמיני. שמיני ומכאן כאילו אין סוף כזה. אתה צריך כל הזמן להגביר את ההשתוקקות שלך לגודל האלוקי, למפגש עם האור האלוקי, וזה אין לזה סוף, זה וזה מה שמבטיח בסופו של דבר, שכל הכישרונות וכל החוכמה וכל העמל שלך, בסופו של דבר הוא יצטרף לאור האלוקי. אז ככה אנחנו מסבירים את העניין הזה של בית שמאי ובית הלל, ואז באמת גם אנחנו מבינים, זה הדרך, קודם כל תתחיל מהבית שמאי, ואז אתה מתחיל, ואז אתה מגיע לבית הלל והולך וגודל עם הסיפור הזה של בית הלל. עוד מהלך? יאללה, אז עוד מהלך ניתן לכם. על גבי המהלך הזה, בקדושת לוי, ספר קדושת לוי, יש לו בסוף שם כמה וכמה מאמרים על חנוכה, אז אני מביא לכם חלק מן הדברים מהקדושה הרביעית. אני ממליץ לכל אחד ואחד ללמוד את הקדושה הרביעית הזאת, זה מאוד נחמד. זה דברים מאוד נחמדים, זה דרוש יפה. כן, כאילו זה גם כתוב יפה וזה גם נחמד. עכשיו, אבל אני לוקח את הדברים וקצת מוציא אותם, לא שאני מוציא אותם מהקשרם, אני משתמש בהם בסגנון של מה שאני קצת רוצה להסביר את הדברים. אז בדרוש שמה הוא מדבר על כך שכשאנחנו מדברים על אדם שהוא מודה לקדוש ברוך הוא, אז ההודעה לקדוש ברוך הוא, הוא אומר, יש בה תמיד, או לא יודע תמיד, אבל יש בהודעה לקדוש ברוך הוא תמיד על שני דברים האדם מודה. כן, הוא ממשיל את זה לאדם שהולך במדבר, והוא נמצא במצב כזה שהוא טועה בדרך, אין לו מים, אין לו אוכל וזה, והוא צועק מים יבוא עזרי. ואז הקדוש ברוך הוא מזמן לו, פתאום הוא רואה מישהו מולו שמביא, שיש לו מים, יש לו אוכל, הוא ראה את אותו בן אדם, ואומר, ככה אומר הרב לוי יצחק מברדיצ'ב, אז הדבר הראשון זה, ברגע שאתה ראית את הבן אדם, כבר נרגעת. אתה היית מיואש, חשבת, הקדוש ברוך הוא שכח אותך, משהו כזה, עצם הדבר הזה שכבר יש לך את המים, אתה רואה מים מול העיניים, אפילו שלא שתית מהם, אתה כבר פחות צמא, כן? זה כל אחד מרגיש את ההרגשה הזאת בסוף הצום. בצום קשה לך לזה, מגיע סוף הצום, בסדר, אני יכול עוד יום לצום. למה אתה כבר מותר לך לשתות, זה כבר, זה של עצמו כבר, זה. זה ההודעה האחת שהאדם מודה. הדבר השני אבל, זה שהאדם גם מתחיל לשתות מים, והוא צריך בסופו של דבר להרוות את סימונו, לחזור לאיתנו. הייתי אומר, או נגיד ניקח היום, יש פיגועים. כן, היום היה פיגוע, לצערנו יש הרבה פיגועים, אז מה אנחנו עושים? אז יש פיגוע. אז יש מה שנקרא, כשיש פיגוע אנחנו רוצים את עשיית הדשמיה. יש את הדבר הראשון, צריך את העזרה הראשונה. שאדם לא ימות מהדקירה, כן? שקודם כל לא ימות מזה, צריך את העזרה הראשונה. שיהיה את עשיית הדשמיה, שתגיע העזרה בזמן, שלא ידקרו אותו במקום שאי אפשר לחיות מזה, זה הדבר הראשון. ואחרי כן, אחרי שיש לך את העזרה הראשונה, אנחנו גם רוצים שאחרי שדקרו אותך, כן, זה, שתחזור לאיתנות שלך, כן, שתבריא לגמרי, לא מספיק עזרה ראשונה שאתה לא מת. כן, לא מספיק שאתה לא מת. אתה רוצה, בסופו של דבר, להבריא לגמרי, מה אתה צוחק? כן, זה, לא, אני חשבתי על המשלה, הוא מדבר על זה, אז אני אומר המשלה שהיא קשורה אלינו. עכשיו, אומר הקדושת לוי, זה, אני עכשיו מביא קצת, הוא כותב את זה יותר רפה ממה שאני אומר את זה, הוא אומר שההודעה על עצם הדבר הזה שיש לך מים, שמצאת מים, או נגיד ההודעה על זה שאתה דקרו אותך ואתה לא מת, ויש לך עזרה ראשונה, אומר הקדושת לוי, זה סוג הודעה שזה בנוי בצורה כזאת שברגע הראשון, על הרגע, ברגע הראשון אתה מתמלא הודעה לקדוש ברוך הוא, וואו, יש פה מים, וואו, יש עזרה ראשונה, זה. וככל שעובר הזמן, ההתלהבות הזאת הולכת ויורדת. זה סוג הודעה שברגע הראשון אתה מאוד מתרשם, ואחרי כן אתה מתרגל כבר לדבר הזה שיש לך, שהקדוש ברוך הוא איתך, אז אתה כבר פחות מתלהב. זה. והסוג ההודעה השני הוא בדיוק הפוך, שאתה בהתחלה רואה שאתה קצת מבריא, וככל שאתה מבריא יותר, אז אתה עוד יותר חוזר לאיתנך, ועוד יותר מודה לקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, זה מחלוקת בית שמאי ובית הלל. כלומר, כשבאותו דור, שבאותו דור, או הוא מדבר על זה, נגיד, שמצאו את השמן, כן? היה מאבק מאוד גדול מול היוונים. היוונים רצו להעביר אותנו שלא נוכל לשמור על הייחוד הרוחני שלנו, על התרבות שלנו, זה. והיה ציבור מאוד מאוד גדול, לא ידע, לא, כן, ונדחנו מבית המקדש, והם נכנסו למקום בית המקדש הזה. ואז חשבנו, הקדוש ברוך הוא עזב אותנו. הנה, וזכינו לחזור לבית המקדש, ומצאנו את הפח שמן הקטן הזה. אז לפי בית שמאי, ההודעה היא בעיקר על הדבר הזה, שהנה, אנחנו מרגישים שהקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו. אנחנו מרגישים שהקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו. אז על מציאת הפח שמן, או על ההרגשה הזאת שהקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו, עובדה, מצאנו... שהקדוש ברוך הוא דאג קצת שמן טהור יהיה לנו, שנרגיש שאנחנו לא לגמרי זהובים, לא לגמרי טמאים, כן? אז זה היה הודעה אחת. כן? וההרגשה הזאת שההודעה על המציאה, ככל שעבר הזמן, זה הולך ודועך, כאילו זה פוחד והולך, ההתלהבות מהמציאת, מההרגשה הזאת שקדוש ברוך הוא לא עזב אותך. אבל כשמצאנו את הפח שמן, בשלב הראשון חשבנו שיש לנו רק יום אחד. אז שמחנו על זה שהנה נוכל לחזור לעבוד את בית המקדש, אבל לא, אבל לא היינו בטוחים, עוד לא שמחנו שהנה אנחנו מצליחים, ששום יום לא חסר לנו. ומהיום שחזרנו את המקדש, כל הימים הדלקנו נרות. ופתאום ביום השני אנחנו רואים, רואי, גם ביום השני אנחנו מצליחים להדליק נרות. ובשלישי והרביעי זה בית הלל. זה בית הלל. כלומר, הוא מסביר שהמחלוקת בית שמאי ובית הלל זה שבית שמאי אומרים שההודעה היא על עצם הישועה, נקרא לזה, ובית הלל זה שהישועה היא לא רק, לא על האור הכללי רק שיש בה ישועה, אלא גם זה שהיא שלמה בפרטים שבה. אז כשאתה מדבר על עצם זה שאתה נושע, על העזרה הראשונה הזאת, על עצם הישועה, שמה זה, ברגע הראשון אתה מאוד מאוד קיבלת את, או את השמחה הגדולה הזאת, ואז ככל שעובר הזמן אתה מתרגל וזה פוחת והולך. ולפי בית הלל זה בדיוק להפך. זה בגדול הדרשה של הקדושת לוי. מה אנחנו רוצים להסביר בדרשה הזאת? אני חושב שהדברים הם עמוקים. הם לא דברים, זה לא סתם דרשה של הודעה לא הודעה. אנחנו צריכים להבין. אני אשתמש בשתי מושגים, או אני אשתמש באיזה מושגים. נשתמש בדבר הזה, שנגיד היום בעבודת השם אנחנו מרגישים שיש הבדל מאוד מאוד גדול בין התפיסה של עבודת השם של החסידים לבין עבודת השם של הליטאים. מה, לאו דווקא ליטאים, ליטאים או בעלי מוסר, או ספרדים, מה ההבדל? מה ההבדל המהותי? מה ההבדל המהותי? זה בעצם יש, כשאתה בא ואתה אומר את הדבר הזה אנחנו רוצים חיבור עם הקדוש ברוך הוא. אז תפיסה אחת באה ואומרת, חיבור עם הקדוש ברוך הוא, וכשמו כן הוא, תהיה מחובר לקדוש ברוך הוא. ואל תהיה מחובר למצוות שלו, לתורה שלו וזה. כל מה שאתה עושה, את התורה ואת המצוות, זה רק סולם, זה רק יחידים צי, שתהיה מחובר לקדוש ברוך הוא. כלומר, הדבר הכי חשוב, זה שתהיה מחובר לקדוש ברוך הוא, להתפלל, להרגיש את הקדוש ברוך הוא, להרגיש את הנוכחות האלוקית, כן, לצייר שם אבויה, זה עיקר החיים של הבן אדם, שיש לו, שמתיישב לנדי תמיד, ושהוא כל הזמן רואה את הנוכחות האלוקית, ויש לו כיסופים למלך, וכו' וכו' וכו'. כן, זה גישה אחת שאומרת, זה המרכז, זה, לשם אנחנו כל הזמן חותרים, בלי זה, לא נגעת. ולעומת זאת, יש תפיסה אחרת שבאה ואומרת, מה אתה מבלבל במוח? מה, יש לך כוח בכלל? מה אתה יכול להיפגש עם הקדוש ברוך הוא? אין להם עכשיו התפיסה בי בכלל, ולא שייך בגלל זה. אתה צריך את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא. אתה צריך, הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, ונתן לך את המצוות, ונתן לך את הכלים, ונתן לך את האור בצורה של תורה ומצוות. תעשה את הדבר הזה, וזה מה שקשור, זה מה שמחבר אותך לקדוש ברוך הוא. מה אתה מחפש דברים פורחים באוויר? אין פורחים באוויר, אין, אי אפשר באמת ככה להיפגש עם האור האלוקי. האור האלוקי הוא חייב להיפגש, הוא חייב אתה יכול להיפגש איתו רק דרך מה שקדוש ברוך הוא אמר, שתקיים את התורה ואת המצוות. בעצם יש פה איזושהי שאלה מאוד מאוד בסיסית. האם המפגש עם האור האלוקי זה דרך המציאות המוגבלת של העולם הזה, דרך התורה והמצוות, דרך הלבושים המוגבלים של העולם הזה, או שגם בעולם הזה הדרך להיפגש עם הקדוש ברוך הוא זה עם מה שמרחף מעל העולם הזה, זה עם משהו יותר בחינה של אור מקיף כזה, כן? אור מקיף ואור פנימי, אם אתם מכירים את המושגים האלה. כן, האם זה משהו מלמעלה כזה, מרחף מלמעלה, אינסופי כזה, או זה מה שנמצא בעומק לדעתי, זה ההבדל בין בית ראשון לבית שני. כשבבית ראשון סוג עבודת השם הייתה סוג עבודת השם של נבואה, של מפגש כזה של הזרמה אלוקית, נשמתית, שאנשים הרגישו את המפגש עם האור האלוקי. זה המשמעות של נבואה, זה המשמעות שכל הזמן יש את ההרגשה של קרבת השם. והעניין של בית שני, זה שהדבר הזה באמת נעלם קצת, הדבר הזה נעלם, והאור, המפגש עם הקדוש ברוך הוא דרך התורה, דרך קיום התורה והמצוות, דרך הדברים שהם מלובשים בדברים מאוד מוגבלים. אני גומר תוך 15 דקות, כן, אפשר להאריך, 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 אבל אני כבר אגמור, אני רואה שאנחנו כבר ב-11, אז דרך הזה, זה לדעתי ההבדל בעצם בעומק בין בית ראשון לבית שני. עכשיו, פה זה נקודת המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים, נכון, הגענו! הגענו לבית שני. אבל יש חשיבות עצומה שגם כשאתה נמצא בתקופה של בית שני, גם כשאתה נמצא בתקופה של תורה שבעל פה זה, אתה תמיד תהיה עם העין הזאת, או עם, עם השתוקקות הזאת, עם התנוצצות הזאת, שאתה כל הזמן רוצה לא להסתפק באור המצומצם הזה, אלא להיות שייך למשהו שמעבר. ובית הלל אומרים, לא, אתה צריך למצות ולהרגיש שהאור האלוקי נמצא בחיות של מה שנמצאת בעולם. כן? אז אם האור, אם האור האלוקי, אם וזה עושה, לפי מה שהקדושת לוי הסביר, הוא הסביר כזה דבר, שכשאתה מדבר על המפגש עם האור האלוקי, אם אתה רואה בנס של חנוכה, בזה, בנס פך השמן, אתה רואה שהנה היה לך את ההרגשה שקדוש ברוך הוא נפגש איתך דרך זה שהוא עשה לך את הסייעתא דשמיא ומצאת את פך השמן. והיה לך את את ההרגשה הזאת של הקשר והחיבור עם דרך השגחת השם עליך. אז ההרגשה הזאת ברגע הראשון היה לך אותה בצורה מופלאה. היה לך אותה בצורה של ממש הרגשת, לא היה, היית רחוק מהמקדש, לא היה לך השם אלו הזה, והנה, הקדוש ברוך הוא זיכה אותך, ניצחת בניצחונות, הגעת לבית המקדש, ואפילו מצאת את פח השמן כדי שתוכל לקיים את המצווה בטהרה וכו' וכו'. כל החידוש הזה שהקדוש ברוך הוא עשה לדבר הזה, זה אור אלוקי בעוד, שאתה יכול להרגיש אותו, כאילו גם החידוש של חנוכה, החידוש של, של, של חנוכה זה שגם כשאין נבואה, גם כשאין את זה בטונות, אבל תחפש ולפעמים יש את זה. ומהזמנים האלה שיש, תשים לב אליהם ותודה לקדוש ברוך הוא, תשים לב לניסח הזה בכל יום עמנו וכו' וכו' וכו'. ובית הלל אומרים לא. הדבר העיקרי שאתה צריך להתמקד בו זה לראות את האור האלוקי בחיות שהיא מלובשת בצורה הזאת של תורה ומצוות. וזה ההבדל בין בית שמאי לבית הלל, כן, בהתבוננות שלהם על איך בימי בית שני מתמודדים, כן, האם זה אומר ש אז האור של בית שני הוא אז בזה אתה צריך לראות כאילו את האור, או שאתה צריך לבוא ולהגיד את הדבר הזה. גם את זה, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא דואג שכל הזמן יהיה לך מדי פעם הברקות כאלה, הזרמות כאלה, ושאתה פתאום חושף איפה יש סייעתא דשמיא המיוחדת, שזה נותן לך את היכולת להודות. זה, אני רק שאלתי את עצמי, למה לפי, זה דבר שהרגיז אותי סתם ככה, כאילו, למה בסדר, בית שמאי אומרים, לפי ההסבר הזה של הקדושת לוי נניח, בית שמאי אומרים בסדר, ביום הראשון אתה מתלהב, אתה מדליק 8 נרות, אבל למה להדגיש שאתה פוחד והולך? כאילו, למה כמצווה תקנו, שאתה אומר, בסדר, ביום הראשון מאוד מאוד התרגשתי, ביום השני קצת פחות, ואז אני מבטא את זה במצווה. למה חכמים כאילו מתקנים, הרי זה נובע מחולשה אנושית, שאנחנו לא כל הזמן בבחינה כזאת של אור, של 8 נרות, כן, בזה. למה לעשות את זה כתקנה? אבל אני לא חושב שזה, אז אני חושב שהסברת הדברים זה ככה. אתם מבינים את השאלה? אתם מבינים את השאלה. אני חושב שהסברת הדברים היא ככה. שבאמת הקדוש ברוך הוא לא כל פעם עושה לנו ניסים. זה לא תוכנית כבקשתך, זה לא כל פעם שקדוש ברוך הוא עושה לך שיהיה מלחמות, והוא עושה לך ישועות, והוא נותן לך למצוא את הפח שמן, משהו כזה, כלומר, זה, המציאות היא באמת כזאת שכל עוד שאנחנו בבשר, ואנחנו בחושים, ואנחנו בעולם הזה, אז אנחנו בוודאי מתרשמים ממה שקדוש ברוך הוא לפעמים עושה לנו סייעתא דשמיא מיוחדת. האם יש נפקא מינה לבן אדם עם הקדוש ברוך הוא דואג את זה שהוא ירוויח במפעל הפיס או לא דואג? זה בוודאי שאם האדם מרוויח במפעל הפיס, הוא מרגיש עוד יותר חיוך אלוקי, וזה פועל עליו, והוא צריך לנצל את זה יותר, להרגיש את קרבת השם, הוא צריך להרגיש יותר את זה שהקדוש ברוך הוא מאיר לו פנים. כן, זה ודאי ככה. כלומר, אנחנו כל עוד שאנחנו נמצאים בעולם הזה, אז הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרך כל מיני דברים שקורים בעולם הזה. אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאתה תהיה קשור אליו רק מתי שהוא מדבר אליך. הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות שכל יום תזכה במפעל הפיס. הוא עושה לך איזה פעם בשנה, הוא עושה לך איזה פעם ב... אני יודע מה כאן זה, אתה זוכה, כדי שאתה תבין שגם בימים שהוא לא מזכה אותך, יש כל הזמן השגחה אלוקית כזאת מיוחדת. כלומר, החינוך הזה של הפוחד והולך בא ללמד אותנו שאת הנקודת החיבור וההרגשה הזאת של ההשגחה האלוקית ושל הליווי האלוקי למה אנחנו עושים, אנחנו צריכים להתרגל לשאוב מהזמנים שבהם יש 8 נורות גם לזמנים שיהיה רק נר אחד, כן? אז יכול להיות שבגאולה נהיה במצב כזה שכל יום נוכל להדליק 8 נרות. אבל התקנה של חז"ל הייתה לא רק לגאולה. התקנה של חז"ל הייתה לניסחת שבכל יום עמנו, על המציאות היומיומית. ולכן תקנו את זה בצורה כזאת, שאל תחשוב שיהיה לך את הרגשת הקשר עם הקדוש ברוך הוא רק מתי שיש לך, שאתה מוצא פח שמן. גם כשזה קצת אתה מתרחק מהפח שמן, תזכור כל הזמן שיש פח שמן, ואז תעבוד את הקדוש ברוך הוא, גם כשזה עם נר אחד, כאילו, גם עם זה אתה תמשיך לעשות את הדבר הזה. לכן בית שמאי אמרו את הפוחד והולך. אני הייתי רוצה, לא יודע אם פעם אני אעיז את זה, להדליק 2 מנורות חנוכיות. להדליק חנוכיה אחת נר אחד, וחנוכיה אחרת להדליק 8 נרות, ככה זה. יש כל כך הרבה רעיונות באחד ובשמונה וזה, למה לא לעשות את זה? לא חושב שיש איסור, מה, יש איזה איסור כזה? מה? למרות ש... כן, הפוסקים דנו, לפי הטעם של ימים הנכנסים וימים היוצאים, אז זה אסור. כאילו, לפי הטעמים של מענים בקודש, זה, אז אולי... אני... איך אני אעשה את זה? צריך לחשוב. אבל יש לי השתוקקות כזאת, פעם להדליק 2 מנחנוכיות. טוב.